say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון בשבוע, חפתת בסיוון, ערב ראש חודש תמוז. תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת שבת, דף קופזיין. רדיו כל חי, זוהי האכסניה. לתלמוד תורה שהוא כנגד כולם והתדרים. דרכם. מגיע כל התורה אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב ראש חודש תמוז תשפ"א, וכך נאמר בברייתא במסכת תענית דף חפתת עמוד א', אותו דף כמו התאריך היום. ב-29 בסיוון, בשנת בית אלפים תפנון לבריאת העולם, שלח משה מרגלים, ולרשי שם יצאו כבר היום וחזרו בחטא באב. חודש תמוז היה בין 30 ימים, ובחו בליל תשעה באב בחייה של חינם, ונקבע עליהם בחייה לדורות. לשיטת התוספות יצאו בלמד בסיוון, וחזרו ביום תשעה באב בסוף היום, וביום תשעה באב לעת הערב סמוך לחשיכה, הציתו במקדש את האש. שיבנה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. נציג בפניכם את מספרי הטלפונים והאתרים, בהם ניתן ללמוד ולשנן, ללמד, לזכות ולזכות, בתלמוד תורה שהוא כנגד כולם. בראש ובראשונה, האתר של רדיו קול חי, ומספר הטלפון גם כן, 039-039-039, 24 שעות ביממה, ניתן לשמוע, להאזין וללמוד את דפינו היומי. שומעים את שיעור הדף היומי גם באתר כל התורה, אתר השיעורים לעילוי נשמת הרב מאיר פליישר, זצל, כלהתורה.co.il. יש גם טלפון באותו ארגון, דרכו נשמע את כל התורה, בשיעור דפינו היומי. רשמו לפניכם, 07-99-333-120, 07-99-333-120. שיעור דפינו היומי מופיע גם באתרים הבאים, אתר כל הלשון, אתר בחדרי חרדים, אתר כיכר השבת, ואתר פורטל הדף היומי. הנה עוד כמה מספרי טלפונים, דרכם ניתן לשמוע את שיעור דפינו היומי. כל הלשון, מספר ישיר אל שיעור דפינו היומי, רשמו לפניכם, 073-295-1370. 073-295-1370. מספר הטלפון של כל הלשון, שכאמור, גם באתר שלו מופיע שיעור דפינו היומי, וכן שיעורי משניות, וכן שיעורים על העין יעקב, וכן שיעורים מצולמים בווידאו. קו השס. ישיר לשיעור שלנו, 02-633-5044, 02-633-5044, ועוד טלפון אחד, הדף היומי העולמי בטלפון, הנה המספר, 072-332-6332, 072-332-6332. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך, באהבה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות. היום הזה מצוות צדי ה', מצוות בניין בית הבחירה. והדברים הם מתוך שורשי החינוך. תמצות שכתב בעל ספר החינוך, וכתיבתו במצווה הזו ארוכה מאוד, ונקרא קטע אחד. מצוות בניין בית הבחירה, משורשי מצווה זו, מה שתראה בסוף דבריי. ואכן, מיראתי להתקרב אל משכן השם, כי ידעתי כל הקרב הקרב אם לא יתקדש למדי, לא יראה הבית וחי. גם הכהנים הניגשים לעבודה יתקדשו בבואם אל הקודש לפנים, והלוויים אחר יתארו, וינף אהרון אותם תנופה תרם יתנו קולם בהיכל השם. אמרתי גם אני, אגיד עצתי וארוך התנצלותי נגד זקייני, והרחץ בניקיון כפיי תרם מהלה בית השם. ידוע הדבר ומפורסם בינינו העם מקבלי המצוות, כי 70 פנים לתורה ובכל אחת מהם שורשים גדולים ורבים. לכל שורש ושורש ענפים כל אחד עיסה אשכול גדול של פירות נחמדים להשכיל ליבות. יום יום יוציאו פרח לשוקדים עליהם, פרחי חוכמה ושכל טוב. כל עיניים מאירות ורחבה עומק חוכמתה עד שאין כוח באדם להשיג תכליתה, כמו שעיד המלך החכם, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. ועם כל זה, אין להרפות ידי העוסק בה, כי אם מעט ואם הרבה ממנה יאכל כולה מתוקה. ואם יש כמה אשר מפרי עץ הגן לא תשיג ידם לקחת, יקחו להם עלה ולטירופה, ואנוכים דעתי גודל ערכה ורוב עומקה, וכי פליה ממני נשגבה, פערתי פי לדבר בה ואסמוך במה שלימדוני רבותיי, לגרוס איניש, ואף על גב דלא ידע מה איקה אמר, שנאמר גרסה נפשי לתאווה בתהילים קופיוטט. דבני, כי כל אשר יגיע אצל השם יתברך, בעשות בני אדם כל מצוותיו, איננו רק שחפץ השם יתברך להיטיב לנו, והיות האדם מוכשר ומוכן בעשיית אותם המצוות לקבל הטובה, אז ייטיב אליו השם, ועל כן עוד ים דרך טוב להיותם טובים, והיא דרך התורה, כי בה יהיה האדם טוב. נמצא כי כל אשר מקיים מצוותיו, ישלים חפצו באשר הוא ראוי אז לקבל טובתו, וכל שאינו מכין עצמו לכך רעתו רבה, שיודע חפץ השם יתברך במה, והוא יעשה מעשיו כנגד חפצו. פרשה אחת נכתבה בתורתנו, להודיענו עיקר זה לבד, ועם מה שכתוב בספר והיה עיקב, ואתה ישראל מה השם לוקח השואל מאימך, עד למילים לטוב לך. כלומר, איננו שואל מאימך דבר בעשותך מצוותיו, רק שרצה בטובו הגדול להיטיב לך. כמו שכתוב אחריו, הן להשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים הארץ וכל אשר בא. כלומר, ואינו צריך למצוותיך רק מאהבתו אותך לזק אותך. אנחנו נמשיך מחר בעזרת השם ובישועתו, בדברי המצווה הזו, מצוות בניין בית הבחירה, מתוך ספר החינוך. וכעת על הפרק הראשון הפותח את שיעור דפינו היומי, הלו הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, והוא היה בערב שבת קודש, פרשת קורח. אז למדנו את דפים קופי וקופיו. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, ולצידם התשובות. שאלה ראשונה, כי ירת הדרך לנגדי. מה הנוטריקון של המילה ירת והתשובה? יראה, ראתה, נתתה. שאלה שנייה, הכותב עוד אחת בבוקר ואחת בערב, מה הדין ומדוע, והתשובה לרבן גמליאל חייב, כי אין נחשב לבית העלמות. לחכמים פטור, כי היה יכול לידע בינתיים ונחשב לבית העלמות. שאלה שלישית, מהו שיעור תופר וקורע? והתשובה, כדי לתפור ולקרוע בית תפירות. שאלה רביעית, מפני מה בניו של אדם מיתים כשהם קטנים? והתשובה, מפני שלא יתאבל על אדם כשר שמת. שאלה חמישית, אדם חכם שכולם מצווים לקרוע עליו, האם צריך שיהיה דווקא רבו? אומרים התוספות, אין צריך שיהיה רבו, אבל כשקורע על רבו צריך לקרוע קרע שאינו מתאחה. שאלה שישית, הקורע בחמתו, מה הדין? והתשובה, לרבי שמעון פטור כי פוטר במלאכה שאין צריך לגופה, ולרבי יהודה חייב כשקורע למען תהיה אימת בני ביתו עליו, כי רבי יהודה מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופו. שאלה שביעית, האם יש מקלקלים שחייבים? והתשובה, לרבי אבאו בדעת רבי שמעון חייב בחובל ומבעיר אף שהם מקלקלים. שאלה שמינית, איך מחייב רבי אבאו בחובל שאין צריך לכלבו? את הדם, הרי אב ומלאכה שאינה צריכה לגופו שפטור לרבי שמעון, והתשובה, כגון בחובל שחשב שיכול ליתן לכלבו. שאלה תשיעית, ברית מילה זה תיקון או קלקול? והתשובה, לרבי אבאו בדעת רבי שמעון קלקול, לרבה שהיא תיקון, כי הגברא מתקן על ידי הברית. והשאלה האחרונה, היה נמצאת בביבר, האם מותר לצוד אותה? והתשובה, בביבר גדול אסור, בביבר קטן שיכול לתופסו בשחייה אחת, מותר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם בערב שבת קודש, פרשת קורח, בדפים קופהי וקופיו במסכת שבת. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, חפתת בסיוון, ערב ראש חודש תמוז, תש"פ, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה. עיקר ותורף העניין, ותלמוד תורתנו בדף קוף זין במסכת שבת. את תלמוד תורתנו בדפינו היומי אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף עמוד א', מן המשנה המצויה שתי שורות לפני סוף העמוד. משנה פותחת במילים, רב יהודה אומר, הצד ציפור למגדל וצבי לבית חייב. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנחנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו מבארת את פרטי איסור צידה בשבת. אומרת המשנה, רב יהודה אומר, הצד ציפור למגדל, מן תיבה מעץ, מן ארון, הצד ציפור למגדל, היינו שפתח את דלת המגדל ועשה תחבולות שהציפור תיכנס לתוכו וסגר בעדה את הדלת, וצבי לבית, חייב משום מלאכת צד, אפילו שהציפור אינה בידו, אבל הצד ציפור לבית פטור משום שהציפור יכולה לברוח מן הבית דרך החלונות, וכן הצד צבי לגינה או לחצר פטור מפני שהוא יכול לברוח משם. וחכמים חולקים ואומרים הצד ציפור למגדל וצבי לגינה ולחצר ולביברין, שהם מקומות מגודרים בגדלים שונים, חייב. ראינו שחכמים סברו כרבי יהודה בדין צידת ציפור, שאין חייבים על צידתה לתוך בית אלא למגדל, וחלקו עליו בדין צידת צבי, שרבי יהודה לא חייב אלא את הצד לתוך בית משום ששטחו קטן, וחכמים חייבו גם את הצד לגינה, לחצר ולביבר. והבח באור החיים סימן שינטת זין בייר את מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים כך. רבי יהודה סבר שצידה היא כל שהצבי נמצא ברשות הצד, ואף שכדי לתלו בידיו נצרח מאמץ נוסף, כיוון שהצבי אינו יכול לברוח מרשותו, הוא חשוב כניצוד, ועל כן, כשצד את הצבי לבית מקורי, אף שהבית גדול וקשה ללוקדו בו, מכל מקום חייב שכן הצבי אינו יכול לברוח משם, אבל כשצדו לגינה שאינה מקורה, אף שהגינה מגודרת וקטנה והצבי נלקט בה בקלות מכל מקום, כיוון שייתכן שהצבי יקפוץ מעל הגדר של הגינה ויברח, אינו נחשב כניצוד ופטור. אבל חכמים ורבי שמעון מגמליאל סברו, שכאשר הצבי יכול להתאפס בקלות הוא חשוב כניצוד, ואף אם הצבי יכול לקפוץ מעל הגדר ולברוח, אין זה גורם שהצבי ייחשב כאינו ניצוד. אבל אם הוא במקום גדול שקשה לצודו בו, נחשב כבלתי ניצוד. לפיכך, לשיטת חכמים הצד צבי אפילו לתוך ביבר חייב, משום שקל לתופסו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברין שווין בדינם, שיתחייב הצד לתוכם, אלא זה הכלל, הצד לתוך ביבר שהצבי מחוסר צידה בתוכו, דהיינו, שכדי לתופסו בו צריך לעשות מעשה צידה נוסף פטור, משום שלא הושלמה צידת הצבי, אבל הצד לביבר שאינו מחוסר צידה, דהיינו שיכול לתפוס את הצבי בו ללא מעשה נוסף, חייב. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף קובב עמוד א' וסיומה בדף קובב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא סתירה בין משנה במסכת ביצה לבין ברייתא לגבי צידה מהביברים. תנן אתם שנינו במסכת ביצה בדף חב ג' עמוד ב' במשנה, אין צדים דגים מן הביברין בריחות דגים ביום טוב, למרות שצידת בעלי חיים זה צורך אוכל נפש, מכל מקום אסור לצוד ביום טוב לפי שלא הותרה מלאכת אוכל נפש ביום טוב, אלא כשלא ניתן לעשותה מערב יום טוב, כגון שחיטת בהמה, שאם ישחטנה מערב יום טוב תתקלקל, אבל אכילת דגים אינה נמנעת משום כך, כיוון שניתן לצודה מערב יום טוב במצודה, ולהשאיר את המצודה עם הדגים בתוך המים, כך לא ייפגם טעמם. ולכן אסור לעשות זאת ביום טוב. עוד נאמר שם במשנה במסכת ביצה, וכן הם נותנים לפניהם מזונות לפי שהם מוקצה, שכיוון שאסור לצודם ביום טוב, הוא מסיח את דעתו מהם ונעשים מוקצה, ואסרו חכמים לטרוח ביום טוב לצורך מוקצה. אבל צדין חייב העוף מהביברין, משום שחייב העוף הנמצאים בביבר, חשובים כניצודים, ואין בצידתם מהביבר משום מלאכה, ומשום כך אף נותנים לפניהם מזונות, שכן אינם מוקצה, שכן הם מוכנים לצורכו. מקשה הגמרא ורמינו, ויש להקשות סתירה בין משנה זו לברייתא. שנינו ביברין של חיות ושל עופות ושל דגים, אין צדים מהם ביום טוב, ואין נותנים לפניהם מזונות. קשיא, קשה דין חיה שבמשנה, חיה על דין חיה שבברייתא, וקשיא, עופות העופות. לפי שבמשנה במסכת ביצה מבואר שמותר לצוד ביום טוב, חייב העוף הנתונים בביבר ומותר להכילם, ובברייתא מבואר שאסור לצוד ביום טוב, חיה ועוף הנתונים בביבר וכן אסור להכילם. ממשיכה הגמרא את הקושיה, בשלם המובן מדוע סתירת חיה, חיה לא קשיא, מפני שניתן לתרצה כך, הברייתא שאסרה לצוד חיה מן הביברין, היא כדעת רבי יהודה שבמשנתנו הסובר, שהצד צבי לתוך ביבר פטור משום שצבי אינו נחשב בו כניצוד, ולפיכך שנתה הברייתא שהצד חיה מביבר חייב, משום שהחיה בתוכו אינה לקודה, ועושה בכך מלאכת צידה גמורה. המשנה במסכת ביצה שהתירה לצוד חיה בביברים, כרבנן שבמשנתנו שסוברים שהצד צבי לתוך ביבר חייב, משום שנחשב כניצוד בביבר, ולפיכך שנתה המשנה במסכת ביצה שהצד חיה מביבר פטור, מכיוון שהיא לחודה בתוכו, ואין בכך מלאכה. אלא הסתירה עופות העופות קשיא, שהרי לא נחלקו רבי יהודה וחכמים במשנה לגבי ציפור כלל, ואין במה לתלות את סתירת המשנה במסכת ביצה ובברייתא. וכי תימא אם תרצה לתרץ ולומר שסתירת עופות העופות נמי גם כן לא קשיה, משום שהמשנה במסכת ביצה שהתירה לצוד מהביבר ביום טוב עוסקת בביבר מקורה, ולפיכך העופות ניצודים בו, והברייתא שאסרה לצוד עופות מן הביבר עסקה בביבר שאינו מקורה, שאין העופות ניצודים בו, אי אפשר ליישב כך, שכן קשה, והרי בית דמקורה הוא, ושנינו במשנתנו שבין לרב יהודה ובין לרבנן הצד ציפור למגדל, אין חייב, אבל הצדה לבית, מי שצד את הציפור לבית, לא, אינו חייב. והרי שלדעתם, כל שכן שהצד ציפור לביבר מקורה, אינו חייב, ואין אפשרות ליישב את הסתירה בדין צידת עופות. ורבא בר אבונה מיישב את סתירת עופות העופות. אמר רבא בר אבונה, באמת לכל הדעות, עוף נחשב כניצוד כשהוא בביבר מקורה. והמשנה בביצה שהתירה לצוד עוף מתוך הביבר עסקה בביבר מקורה. הברייתא שאסרה לצוד עוף מתוך הביבר עסקה בביבר שאינו מקורה. ואף ששנינו במשנתנו שהכל מודיעים שציפור אינה לכודה אפילו בבית, יש ליישב אחה במשנתנו כאן בציפור דרור עסקינן, שאינה חשובה כלכודה אפילו בבית מקורה, לפי שאינה מקבלת מרות מאדם, שאף כשהיא לכודה בבית מקורה נשמטת מפינה לפינה, ואין אפשרות לתופסה בלא תורח. לתנא דבי רבי ישמעאל, שכך נשנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל, למה נקרא שמה ציפור דרור? מפני שדרה בבית כבשדה, כלומר דרור מלשון דירה, ונקראת כך מפני שביכולתה לדור בכל מקום בלי להיתפס. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שבאת על התירוץ הזה של פיו, גם המשנה במסכת ביצה וגם הברייתא הם כשיטת רבנן, ואף על פי כן אין סתירה בדין צידת עוף בין המשנה בביצה לבין הברייתא, כיוון שהם דיברו על ביברים שונים, ממילא סתירת חיה החיה נמי לא קשיה. אין גם סתירה מחיה על חיה, גם אותה נתרץ באופן דומה. הברייתא שאסרה לצוד חיה מביבר עוסקת בביבר גדול, שקשה לתפוס את החיה הנמצאת בו, ולפיכך היא אינה נחשבת כלכודה בו, והצדה ממנו חייב לפי שעושה מלאכה גמורה. החכמים במשנתנו שחייבו את הצד צבי לתוך ביבר, והמשנה במסכת ביצה שהתירה לצוד חיה בתוך ביבר, עוסקות בביבר קטן, שהחיה הנתונה בו נתפסת בקלות, ולפיכך אסור להכניסה לתוך אותו ביבר, משום שצד בכך ומותר לצוד את החיה הנתונה בו. ומביאה הגמרא שלוש דרכים בהם ניתן לשער האם הביבר נחשב כקטן או כגדול. היחידה מביבר גדול והיחידה מביבר קטן. מהו ביבר גדול ומהו ביבר קטן? אמר רב אשי, כל אחד דרא יתבטרי. כלומר, ביבר כזה שעומד במרכזו רץ אחרי הצבי ומתי לבחד שחיה, ומגיע אליו ותופסו בפעולת ריצה והתכופפות אחת, זהו ביבר קטן. ואידך, ביבר שמפאת גודלו אין אפשרות לתפוס את הצבי בריצה והתכופפות אחת, הוא ביבר גדול. הנה מאופן נוסף, כל אחד דנפיל טולה דקטלים האדדי, כל ביבר שמחמת קוטנו מגיע צל קוטלו האחד על הקוטל השני, הוא ביבר קטן. ואידך, ביבר שאינו כך, הוא ביבר גדול. והנה מאופן נוסף, כל אחד דלקה אוקצי אוקצי ביבר קטן, כל ביבר שאין בו קצוות, דהיינו פינות שהצבי יכול לחמוק עליהם, הוא ביבר קטן. ואידך, והאחר נחשב ביבר גדול. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא כל הביברים שווים. זה הכלל. כל הצד לביבר שהניצוד בו מחוסר צידה, כלומר, שקשה לתופסו, פטור. והצד לביבר שאין הניצוד בו מחוסר צידה, כלומר, שקל לתופסו, חייב. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יוסף בשמו של רב יהודה, שאמר בשמו של שמואל הלכה, כי רבן שמעון בן גמליאל אומר, שאין הצד חייב עד שיצוד למקום בו הניצוד קל לתפיסה. אמר לאביי לרב יוסף, מכך שאתה אומר שההלכה כרבן שמעון בן גמליאל מכלל דפליגי, משמע שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל, ולכן יש צורך לומר שההלכה כמותו. וקשה, הרי הגמרא לאלה העמידה את דברי חכמים בביבר קטן, וכלומר שלדעתם הצד צבי לתוך ביבר אינו חייב אלא בביבר קטן, שבו הצבי קל לתפיסה. נמצא שדבריהם תואמים לדברי רבן שמעון בן גמליאל, שגם לדבריו יש לחלק בין ביבר קטן לגדול. ואין לומר שלעולם אין מחלוקת בין חכמים לרבן שמעון בן גמליאל וכוונת שמואל, כשאמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל לשלול שאין הלכה כדברי רבי יהודה. אין לומר כך, משום שאם כן, היה לו לומר אין הלכה כרבי יהודה. ומאחר ונקט הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, מוכרח שבא לשלול שאין הלכה כחכמים. והרי שישנה מחלוקת בין רבן שמעון בן גמליאל לחכמים. כך תוסו בדיבור המתחיל, הלכה מכלל דפליגי. אמר להישיב רב יוסף לתלמידו אביי, מה היא נפקה לחמינה? מה החיסרון היוצא מכך שאמר שמואל הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? אם בגלל שמשמע מדבריו שרבן שמעון בן גמליאל חלק על חכמים, והבאי הבין שהם לא חולקים, עלו לדבריך שאין מחלוקת ביניהם כל שכן שכך הלכה, שכן הכל מודים בכך. אמר לי, אומר הבאי לרב יוסף, גמרא גמור זמור תתהה. למד תלמוד, העיקר שיהיה לזמר ושיר. כלומר, האם יש טעם לומר שמועה זו שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל אפילו שאין צורך בכך? שכן אין מחלוקת בדבר. אז העיקר שזה יהיה לזמר ולשיר. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדיני צידת בעלי חיים הקלים לצידה מסיבות שונות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא הצד צבי סומה, צבי עיוור וישן חייו, חיגר וזקן וחולה, פטור. אמר לי אביי לרב יוסף, מה ישנה הני ומה ישנה הני? מה שונים סומה וישן שבשל כך מי שצד אותם חייו מאשר חיגר, זקן וחולה שמי שצד אותם פטור? ותרץ רב יוסף, הני סומה וישן אביד אלי ריבויי, עשויים להישמת כשמרגישים יד אדם הבא לתופסם, ועל כן אינם נחשבים כניצודים והצדם חייו. ואני חיגר, זקן וחולה, לא אביד אלי ריבויי, אינם עשויים להישמת משום שהם חסרי כוח, ועל כן הם נחשבים כניצודים שמי שצד אותם פטור. בקשה הגמרא מברייתא שסותרת לברייתא ששנינו. והתניא, הרי שנינו והצד צבי חולה חייו, ובברייתא לאל שנינו שהצד צבי חולה פטור. אמר רב ששת, לא קשיא, הברייתא שחייבה את הצד צבי חולה עוסקת בצבי החולה מחמת אישתא או אישתא, קדחת, שהחולה בה עשוי להישמת כשהוא מרגיש יד אדם והצדו עושה מלאכה גמורה. הברייתא שפטרה את הצד צבי חולה עוסקת בחולה מחמת ובצנה, עייפות, שהחולה בה אינו יכול להישמת מידי אדם. מביאה הגמרא ברייתא בה נשנית מחלוקת לגבי צידת מיני בעלי חיים שאין הדרך לצודם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הצד חגבין, גזין, מין חגב טהור, צרעין ויתושין בשבת חייו. דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים כל בעל חיים שבמינו ניצוד, שבני מינו ניצודים בדרך כלל על ידי בני אדם, דהיינו שיש לאדם צורך בהם, כי חגבים וגזין המותרים באכילה, מי שצד אותם חייו, וכל בעל חיים שאין במינו ניצוד, כמו צרעין ויתושין, מי שצד אותם פטור. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בדיני צידת חגבים. תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, הצד חגבים בשעת הטל, שבה עיניהם מתעוורות פטור, משום שהם נחשבים כניצודים. בשעת השרב חייו. אלעזר בן מהווי אומר, אם היו מקלחות ובאות, כלומר שניתחות מטה כגשם ובכמות רבה, כך שקל לתופסם, פטור. מסתפקת הגמרא על מה נאמרו דברי אלעזר בן מהווי. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה, דברי אלעזר בן מהווי, הרי שקי. מדברים על הרישה, כלומר, נאמרו כסייג לרישה ששנינו שהצד חגבים בשעת הטל פטור. על כך אומר אלעזר בן מהווי, שהיינו דווקא כאשר מקלחות ובאות, אבל אם אינו כן, חייב. או הסייפה קאי, דבריו נאמרו כסייג לסייפה ששנינו בה, שהצד חגבים בשעת השרב חייב. על כך אומר אלעזר בן מהווי, שהיינו דווקא כאשר אינן מקלחות ובאות, אבל אם הן מקלחות ובאות, גם בשעת השרב פטור. מוכיחה הגמרא מברייתא אחרת למה התכוון אלעזר בן מהווי. תשמע בו ושמע ברייתא, שמפורש בה שאלעזר בן מהווי מתיר כאשר הם מקלחות ובאות, גם בשעת השרב. הצד חגבין בשעת הטל פטור, בשעת השרב חייב. אלעזר בן מהווי אומר, אפילו בשעת השרב, אם היו מקלחות ובאות, פטור. נמצא שדבריו של אלעזר בן מהווי נאמרו כסייג לסיפה, שאין הצד חגבין בשעת השרב חייב, אלא כאשר אינן מקלחות ובאות, אבל אם הם מקלחות ובאות, פטור. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קובב עמוד ב', כמעט בסוף הדף. אומרת המשנה, צבי שנכנס מאליו, הכוונה לבית, ונעל אדם אחד בפניו בעדו, ובכך צד אותו חייו. נעלו שניים פטורים, כיוון ששניים העושים יחד מלאכה פטורים, כפי שהברית הלילה בדף צדי בית עמוד בית דרשה זאת מהפסוק, ואם נפש אחת תחתה בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשה נע. והשם, המילה בעשותה באה להשמיענו שדווקא כשעושה את כולה חייו, ולא כשעושה מקצתה. כלומר, כששניים עושים יחד, אין כל אחד מהם עושה את כל המלאכה ופטורים. אבל אומרת המשנה, לא יכול אחד לנעול ונעלו שניים חייבים, שבאופן זה כיוון שדרך המלאכה להיעשות על ידי שניים, נחשב כל אחד מהם כעושה מלאכה שלמה, ורבי שמעון פותר משום שאף אחד מהם לא עשה את כל המלאכה בעצמו. ולמרות שאין אחד מהם יכול לעשותה לבדו, דורש זאת רבי שמעון לאיל בדף צדי ג' עמוד א' מהפסוק. והמחלוקת שבמשנה הזו כבר הובא לאיל בדף צדי ב' עמוד ב', וכך שנינו, המוציא כיכר לרשות הרבים חייב, הוציאו שניים פטורים, לא יכול אחד להוציאו והוציאו שניים חייבים, ורבי שמעון פותר. שנה זאת התנה כאן פעם נוספת לגבי צידה, כי הקדמה למשנה הבאה, העוסקת בדיני צידה על ידי שניים. כך מסביר התוספות יום טוב. זוהי המשנה שלנו, הראשונה בדף קופה ועמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. אמר רב ירמיה בר אבא, אמר שמואל, הצד הארי בשבת, אפילו מחזיקו בידו אינו חייב, עד שיכניסנו לגור זקי שלו, לכלוב המיועד לו, משום שכשכועס משחית והולך והשתמת מן המחזיק. וכעת הגענו למשנה השנייה בדף קופה ועמוד ב'. המשנה מלמדת עוד פרטים בדיני צידה. צבי שנכנס מאליו לבית ולאחר מכן ישב האחד, אדם אחד על הפתח כדי לשומרו שלא יצא, ולא מילאו, כלומר הפתח נשאר עדיין פתוח בחלקו, ואחריו ישב השני, אדם שני ומילאו, השני חייב משום שהוא השלים את הצידה, כיוון שעד שישב יכול היה הצבי להימלט. ישב הראשון על הפתח ומילאו, כך שאין הצבי יכול לברוח, ובא השני וישב בצידו, אף על פי שאחר כך עמד הראשון והלך לו ונותר השני לשומרו לבדו, הראשון חייב והשני פטור. ולכמן בדף קוף זין עמוד א' תוכיח הגמרה שלא רק שפטור אלא גם מותר לעשות כן לכתחילה. זאת לפי שהראשון עשה מלאכת צידה שלימה ואילו השני לא צד אלא משמר את הצבי שכבר ניצוד. וצריך לומר שהראשון כשקם ממקומו והלך לא הלך אלא לתוך הבית והשני נותר לשבת כל הזמן. שאילו היה הראשון יוצא מן הבית החוצה היה השני בהכרח קם לרגע כדי לפנות מקום לראשון לעבור ולצאת. וברגע זה הצבי יכול להימלט וכששב השני לשבת עושה צידה חדשה וחייב. כך אומר התוספות יום טוב. מבארת המשנה מדוע השני פטור. למה זה דומה? מעשה השני למה זה דומה לנועל את ביתו כדי לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו. כלומר, כשם שכאשר צבי נמצא בבית מערב שבת וישב אדם בבית ומנע ממנו להימלט, ובשבת הוא חפץ ללכת לדרכו, הרי מותר לו לנעול לדלת הבית, אפילו שמתוך כך הצבי ניצוד, כיוון שהצבי כבר ניצוד ועומד, ואינו אלא משמר את הניצוד כבר, אז כמו כן, גם במעשה שבמשנתנו, כיוון שהראשון כבר צד את הצבי, אין השני עושה צידה אלא משמרת שכבר ניצוד ופטור. זו המשנה השנייה בדף קובב עמוד ב', וכעת מתחילים לנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בדף קוף זין עמוד א', לקראת סיום הפרק השלושה עשר, במסכת שבת פרק ששמו ההורג. אמר רבי אבא, אמר רבי ברשי, אמר רב, נכנסה לו ציפור תחת כנפיו, תחת כנפי בגדו, ואינה יכולה לצאת, אינו צריך לשחררה, ולא אסרו עליו רבנן לשומרה, משום שנראה כצד, או מתוך חשש שמא יבוא לצוד ציפור לכתחילה, אומר הריטב"א. אלא יושב במקומו ומשמרו עד שתחשך, כלומר עד שתייצא שבת. ובשבת אסור לו לקחתה אף על פי שהציפור כבר לחודה, משום שהיא מוקצה ככל בעלי החיים שאינם ראויים לשימוש. מקשה רב נחמן בר יצחק על רב ממשנתנו. מי טיב יקשה רב נחמן בר יצחק שנינו במשנתנו. ישב הראשון על הפתח ומילאו ובא השני וישב בצידו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו. הראשון חייב והשני פטור. מה אליו? האם אין כוונת המשנה שהוא פטור עם הסכן? אבל אסור לעשות כך לכתחילה. וכמו כן יהיה אסור לו להמשיך לשבת ולמנוע מהציפור לברוח, אף שהיא כבר לחודה. מיישבת הגמרא, לא, אין כוונת המשנה שהוא פטור, אבל לכתחילה אסור לעשות כן, אלא כוונתה שפטור ומותר לעשות כן. ובעצם הגמרא אומרת שחכמים לא ראו צורך לגזור, למרות שהיה מקום לגזור משום הטעמים שהוזכרו, ולפיכך הוא פטור ומותר, כך אומר הריטב"א. והגמרא מוסיפה שאף משמע כן ממשנתנו, אחינם ממסתברא. כך גם מסתבר לפרש את משנתנו מדקתן הסיפה מכך ששנינו בסיפה של המשנה כהוכחה לדין האמור קודם לכן, שהשני שישב לצד הראשון ונשאר לאחר שהראשון הלך הוא פטור, הלמה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו, ובוודאי שמותר לו לעשות כן לכתחילה, שריך דרך כל אדם לנעול את ביתו. ומכלל, משמע, מכך שהמשנה דימתה את הנועל את ביתו לשני שמתיישב לצד הראשון, דאף ברי שהיינו פטור ומותר. מסיקה הגמרא שמע מינה, אכן יש להוכיח כך. כך פוסק השולחן ערוך באורח חיים סימן שינטת זין סעיף וב, וההיתר הזה קיים רק אשר צד את הבעל חיים בהיתר. אבל אם צד אותו באיסור, כנסו אותו חכמים ואסרו עליו לשמור על הצבי כלל. איקא דאמרי, יש אמרו את השמועה הזו בלשון אחרת, אמר רב נחמן בר יצחק, הפננה מתנינה. גם אנחנו שנינו במשנתנו כדברי רב שמותר למנוע מהציפור לברוח ששנינו. אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. מה אליו? האם אין הכוונת של המשנה? פטור ומותר, כדברי רב שהתיר לכתחילה לשמור על הציפור. דוחה הגמרא ואומרת, לא. אין כוונת המשנה שפטור ומותר, אלא כוונתה שפטור. אבל אסור לעשות כך. חוזרת הגמרא ומוכיחה כדברי רב נחמן בר יצחק. המידי קטני סייפה ממה שנאמר בסייפה של המשנה, הלמה זה דומה לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו. מכלל, מתוך זה משמע, זה פטור ומותר, שמע מינה. אכן יש ראיה והוכחה מן המשנה, שהדין הוא פטור ומותר. שמואל מביא שלושה מקומות שבהם, למרות שכתוב פטור, אין הכוונה שאסור לעשות כן, אלא מותר לכתחילה. אמר שמואל, כל פטורי דה שבת, פטור אבל אסור. כל מקום שהוזכר בדיני שבת, פטור, הכוונה פטור אבל אסור. כלומר, אפילו במקום ששנינו שהיא מסעה למלאכה המסוימת הוא פטור, מכל מקום לכתחילה אסור לעשותה. לבר מאה נתלת, חוץ משלושה דברים הילו, שבהם, למרות ששנינו פטור, הדין הוא שפטור הוא מותר. חדה, המקום האחד הוא משנתנו ששנתה, שהשני שישב לצד הראשון ונשאר השני לאחר שהראשון הלך, השני פטור, והדין הוא שפטור ומותר. ושואלת הגמרא, וממי דה פטור ומותר? מבארת הגמרא, מכך דה קטני סייפה, נאמר בספר של המשנה שלנו, הלמה זה דומה? לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו. ובוודאי שמותר לנעול את ביתו לכתחילה, שכן דרך כל אדם לעשות כך. ומכך שאף פטור שנשנה במעשה שהמשנה דימתה לו, דהיינו שני שישב לצד הראשון, הכוונה פטור ומותר. ואידך המקום השני במספר שפטור ומותר, מה ששנינו בברייתא, המפיס מורסה, מבקע מכה שיש בה ליחה בשבת עם כוונתו בביקוע לעשות לפה, לתקן לפתח קבוע שדרכו תייצא הליחה, חייב משום בונה שבנה פתח. ומצאנו בניין באדם שנאמר ואיבן השם אלוקים את הצלע. ועוד מפרש רשי שחייב משום תיקון כלי, שכן אין לחלק בין מתקן מנה, דהיינו כלי, לבין מתקן מכה. ואם כוונתו בביקוע של המכה להוציא ממנה את הליכה נמצאת בה כעת, אבל אינו מקפיד שלא תיסגר אחר הוצאת הליכה, אם כן, אין מלאכת הפתיחה נחשבת למלאכה שצריך לגוף המלאכה, שכן הוא אינו זקוק לחור עצמו, אלא להוצאת המורסה. ואם כן, זו מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור עליה. וגם כאן, ששנינו שהמפיס מורסה פטור, הכוונה שאף לכתחילה מותר לעשות, כן, כיוון שמצטער. וזה לדעת רבי שמעון הפותר את העושה מלאכה שאין צריך לגופה. ואף שגם לדעתו אסור לעשות כן לכתחילה, כאן מותר לכתחילה, כיוון שעושה זאת כדי להקל את צערו, ובמקום צער לא גזרו חכמים. ואומרת הגמרא, וממה הידי אכן פטור ומותר? מי אמר שפטור ומותר? שם הדין הפסת מורסה כשאר מלאכה שאין צריכה לגופה, שאסור לעשותה לכתחילה. משיבה הגמרא, דתנן, שנינו לכמן משנה בדף קכ"ב עמוד ב'. מותר לכתחילה ליטול בשבת מחת של יד המשמשת לתפירת בגדים. מחת זו נקראת במשנה מחת של יד, משום שיחד עימה נאמר במשנה מחת של סק, וכדי להבדילם זו מזו קרא התנא למחת תפירה מחת של יד. אז מותר לכתחילה ליטול בשבת מחת של יד המשמשת לתפירת בגדים כדי ליטול בה את הקוץ שהיא מלאכת היתר, כיוון שהמחת היא כלי שמלאכתו לאיסור הניטל לצורך גופו. והמשנה שם עוסקת בדיני מוקצה ומבארת שמותר ליטול מחת שאינה מוקצה משום שעיקר מלאכתה לאיסור כדי להוציא בה את הקוץ, כלומר שמותר לטלטל מוקצה מחמת איסור לצורך גופו. ומכך שהמשנה התירה לטלטל מחת עבור הצעת הקוץ, מוכח שמותר להוציא קוץ לכתחילה בשבת. שאם היה אסור להוציא קוץ בשבת, המשנה לא הייתה מתירה לטלטל מחת לצורכה. והטעם שאינו עובר בכך על מלאכת בונה אף שבונה פתח לשם הוצאת הקוץ, משום שאין לו צורך בפתח ולא אכפת לו שיסתם מיד. כך שיצירת הפתח היא מלאכה שאינה צריכה לגופה שפטורים עליה. ואף הותר לכתחילה להוציאו משום שמצערו. ולפי זה גם הפסת מורסה שהותרה משום שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה, הותרה גם לכתחילה במקום שהוא מצטער. ואידך, אומר שמואל, המקום השלישי במספר שכתוב בו פטור והכוונה שמותר לכתחילה, ומה ששנינו בברייתא הצד נחש בשבת, אם יתעסק בו לצודו כדי שלא ישכנו, פטור. טעם הפטור שכיוון שצעידתו אינה משום שהוא זקוק לנחש, אלא להצילו ממנו שלא ישך, אם כן מלאכת תפיסתו חשובה מלאכה שאין צריכה לגופה שפטור עליה. ואם צדו כדי להשתמש בו לרפואה, חייב. מבררת הגמרא, וממה ידי פטור ומותר? משיבה הגמרא, דתנן, נאמר לכמן בדף קכ"א עמוד א', קופין כופפים לכתחילה קערה של חרס על הנר בשביל שלא תוחז האש בקורה, ואין הכוונה שמותר לו לכבות את הנר על ידי שיכפה את הקערה עליה, אלא מותר לו לעשות כך רק באופן שהנר לא יכבה. מכל מקום, החידוש בדין הזה הוא שאף על פי שיש מקום לאסור לטלטל דבר המותר בטלטול לצורך דבר שאסור בטלטול, ולכן גם כאן היה מקום לאסור משום שמטלטל כלי כדי לכפותו על הנר עבור הצלת הקורה שהיא מוקצה, למרות זאת מותר. ועל צועה של תרנגולים, כדי שלא ישחק בה הקטן ויתלכלך. והגמרא לכמן מפרשת שצריך לכפות את הקערה על הצועה מפני קטן. ועל הקרב שלא תישח. הרי מבואר שמותר לכתחילה לצוד בעלי חיים מזיקים שלא יזיקו. אדרן הלך ההורג, אדרן הלך ההורג, אדרן הלך ההורג, בלי נדר סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה. את הפרק ה-13 במסכת שבת, פרק שמסתיים בדף קוף זין עמוד א', מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק ה-14 במסכת שבת, פרק שתחילתו בשליש האחרון של העמוד בדף קוף זין עמוד א', פרק ששמו שמונה שרצים. הפרק הזה עוסק בשלושה עניינים. החלק הראשון עוסק בדיני צעידה, והוא המשך לדיני צעידה שנשנו בפרק הקודם. החלק השני עוסק במלאכות האסורות מדי רבנן, מחמת שהן נראות כמלאכה שנעשית לצורך חול. והחלק השלישי עוסק במלאכות האסורות מחמת איסור רפואה בשבת, ואף הן אסורות רק מדי רבנן. נאמר בתורה בספר ויקרא, פרק י"א, פסוקים כ"ט ולמד, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר והצב למיניהו, והענקה והכוח והלטאה והחומת והתנשמת. שמונה שרצים אילו בלבד נבלתם מטמאת, אבל שאר השרצים אין נבלתם מטמאת. ובמשנה כאן התבאר שאף לגבי שבת דינם שונה משאר השרצים לעניין הצד אותם והחובל בהם בשבת. אומרת המשנה, פותחת את הפרק ה-14 במסכת שבת בדף קוף זין עמוד א' במרכז העמוד, פרק ששמו שמונה שרצים. אומרת המשנה, שמונה שרצים האמורים בתורה שנבלתם מטמאת, הצדן, מי שצד אחד מהם בשבת והחובל בהן או שחבל באחד מהם בשבת ונצרר אדם בין הבשר לעור, חייב. הצד חייב כיוון שבמינו ניצוד. והיינו כחכמים הסוברים לאל בדף קופה ועמוד ב' שרק הצד דבר שהדרך לצודו חייב, אבל הצד דבר שאין הדרך לצודו פטור. אבל רבי מאיר סובר שגם הצד דבר שאין במינו ניצוד חייב. וחכמים סוברים שהדרך לצוד אותם לצורך גופו והחובל בהם חייב, אף שלא יצא אדם משום איסור נטילת נשמה שהוא תולדת שוחט. אף שלא יצא אדם לחוץ אלא נצרר בין הבשר לעור חייב, כיוון שלשמונה שרצים יש עור, ואחרי שנעקר אדם מהבשר סופו לצאת ושוב אינו חוזר ונבלע, והרי זו חבורה שאינה חוזרת לקדמותה כמבואר בגמרא לקמן. אומרת המשנה, הוא שאר שקצים ורמסים שאין נבלתם את המת, כגון תולעים ונחשים ועקרבים, שלקמן מבואר שמינים אלו אין הדרך לצודם לצורך גופו, ומסביר הביור הלכה, מאחר ובדרך כלל אין הדרך לצוד נחשים לרפואה, אלא כדי להורגם ולהבריחם, אף שלפעמים צדים אותם לרפואה, אינו נחשב במינו ניצוד. השאר שקצים ורמסים החובל בהם פטור, דווקא אם לא יצא מהם דם, אבל אם יצא מהם דם, החובל בהם חייב, כמבואר במסכת חולין דף מ"ו עמוד ב'. אבל אם לא יצא דם, משום שאין להם עור, וכאשר נצרר אדם ולא יצא, לא נעיקר אדם ממקומו וסופו לחזור לקדמותו, לכן פטור. חבורה שחוזרת לקדמותה אינה חבורה, כמבואר בגמרא לקמן. וביור החילוק בין שמונה שרצים לשאר שקצים ורמסים הוא, ששמונה שרצים יש להם עור, וכאשר נצרר בהם אדם, בידוע שנעיקר אדם לגמרי מהבשר וסופו לצאת, שנקרע האור מבפנים וסופו להינקה ולצאת, מסבירה שהיא במסכת חולין לדף מ"ו. אלא שהאור מעקבו מלצאת, והרי זו חבורה שאינה חוזרת, מה שאין כן בשאר שקצים ורמסים שאין להם אור ממש, אף שנצרר שם אדם, בידוע שלא נעקר אדם לגמרי מהבשר וסופו לחזור לקדמותו, שאם היה אדם נעקר לגמרי, היה יוצא מיד לחוץ, שהרי אין אור המעקבו לצאת, והרי זו חבורה חוזרת ואין שמה חבורה. כך מסבירים התוספות לעיל בדף ע"ה עמוד א', דיבור המתחיל כי. אומרת המשנה, הצדן לצורך גופו כגון לרפואה חייב, אבל שלא לצורך גופו, כגון שצד אותם כדי שלא יזיקוהו, פטור, כיוון שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כדעת רבי שמעון לעיל בדף צדיק ג' עמוד ב', שעושה מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, אבל רבי יהודה סובר, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, כפי שיבואר לקמן בדף קוף זין עמוד ב'. ומבואר בדברי רש"י שרק משום שאין במינו ניצוד, זה נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה. מקשים התוספות בדיבור המתחיל שלא לצורך פטור ושאר ראשונים, אם הסיבה שפטור זה משום שאין במינו ניצוד, אם כן צריך להיות פטור גם אם צד אותם לצורך, שהרי רבנן לעיל בדף קובה ועמוד ב' שפוטרים בשאין במינו ניצוד, פוטרים גם אם הוא צד אותם לצורך. ואילו רבי מאיר שם אינו מחלק בין אם יש רגילות לצודם או לא. ולכן פרשו הראשונים שאף אם במינו ניצוד, אם עשה כן שלא לצורך פטור, כיוון שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה. והטעם שרק בשאר שרצים חילקה המשנה בין צדם לצורך או שלא לצורך, כותבים התוספות בדיבור המתחיל הצדן שהמשנה רוצה להשמיענו בשער שרצים, שדווקא כאשר מתכוון לצודם לצורך חייב, אבל אם צדם בסתם, הוא שלא לצורך כיוון שאין להם אור, אבל בשמונה שרצים שיש להם אור, סתמו הוא לצורך אורם וחייב, אבל אם יצוד אותם שלא לצורך, גם בשמונה שרצים הוא פטור. מסיים את המשנה, חייב העוף שברשותו שגדלו ברשות אדם, הצדן בשבת פטור, פטור מן התורה אבל אסור מדי רבנן. כמו כל שאר המקומות במסכת שבת שכתוב בהם פטור, הכוונה פטור אבל אסור. שהרי הם כניצודים ועומדים ולא שייך בהם צידה. ואפילו אם הם נמצאים מחוץ לבית, אינו חייב, שמאחר והורגלו להיות בבית וממילא יחזרו לביתם בערב, ונוח לתופסם שם, לפיכך אף כשיצאו מן הבית, הרי הם כניצודים ועומדים, אומר המשנה ברורה, בסימן שינטת זין, על פי הגמרא במסכת ביצה בדף חפדלת. והחובל בהן חייב, כיוון שיש להם אור. זוהי המשנה שלנו שפותחת את הפרק ה-14 במסכת שבת, פרק ששמו שמונה שרצים, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מדייקת מהמשנה שלכל שמונת השרצים האמורים בתורה יש להם אור, ומבררת מי הוא התנא שסובר כך. מדייקת הגמרא מדקתני, מכך שכתוב במשנה, שמונה שרצים האמורים בתורה חובל בהן חייב, אף שלא יצא דם, מכלל דאית להו אור. משמע שיש לשרצים הללו אור ולפיכך חייב. מן תנא, מי הוא התנא שסובר כן? משיבה הגמרא, אמר שמואל, רבי יוחנן בן נורי היא. זוהי שיטת התנא רבי יוחנן בן נורי, דתנן שנינו במשנה במסכת חולין בדף קכ"ח ב'. רבי יוחנן בן נורי אומר, שמונה שרצים האמורים בתורה יש להן אורות, וכיוון שיש להם אור ממש, אורותיהם אינם מתמים כבשר נבלתם. ובגמרא במסכת חולין בדף עז עמוד ב' דרשו שאור הנבילה אינה מתמה תומת נבילות. אבל רבנן סוברים שחלק משרצים אלו אין להם אור ממש, ולכן אורותיהם מתמים כבשרם. והגמרא מבינה כעת שנחלקו אם יש לשמונה שרצים אור. לדעת רבי יוחנן בן נורי, לכל שמונת השרצים יש אור, ולכן אורם אינו מתמה. חכמים סוברים שלארבעה מהם אין אור ממש, ולפיכך מתמים כבשרם. ולדברי חכמים, החובל באלו שאין להם אור, פטור כשאר שקצים ורמסים האמורים במשנתנו שאין להם אור. רב חולק על שמואל וסובר שאין מחלוקת כלל לעניין שבת, אלא המחלוקת היא רק לעניין תומה. רבא בר אבונה אמר בשם רב, אפילו תימא, אפילו אם תאמר שהמשנה נשנתה כדעת רבנן הסוברים, שחלק משרצים אלו אורותיהם מתמים כבשרם, אפשר ליישב שעד כאן לא פליגי. לא חולקים רבנן עלי דרבי יוחנן בן נורי על רבי יוחנן בן נורי, אלא לעניין תומה, שרבנן סוברים שאורותיהם מתאמים כבשרה משום דכתיב, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק למד א', לאחר שהתורה מנתה את שמונת השרצים, אלה התמאים לכם, והאות ה' במילה התמאים שהיא יתירה, באה לרבות שאורותיהם של שרצים אלו מתאמים כבשרן. אבל עניין שבת, אפילו רבנן מודו, חכמים מודים שיש להם אור והחובל בהם חייו. רב סבר שטעם חכמים המסוברים שאורם מתאמה כבשרם, אינו בגלל שאין להם אור, אלא אף שיש להם אור מרבים מהפסוק אלה התמאים שאורם מתאמה כבשרם, ולא מרבים את כל שמונת השרצים. כיוון שמהמילה אלה ממעטים את השרצים שנאמרו בפסוק הראשון שהם לא מתאמים. המילה אלה באה לומר שהריבוי התמאים עולה רק על אלו שנאמרו בפסוק השני. ובמסכת חולין מוסיף רב לבאר מדוע אין אומרים שהמילה אלה עולה על כל שמונת השרצים, ואז נרבה את כולם שאורותיהם מתאמים, משום שהמילה למיניהו שכתוב בפסוק הראשון, מפסיק את העניין לומר שהשרצים שבפסוק הראשון אינם כשרצים שנאמרו בפסוק השני. ולכן מה שכתוב אלה התמאים, לרבות שאורם מתאמה, נאמר רק על השרצים שנכתבו בפסוק השני. מקשה הגמרא על רב מברייתא, וכי לעניין שבת לא פליגי, לא חולקים רבנן על רבי יוחנן בן נורי וסוברים שהחובל בהם חייב? והתניא, הרי שנינו בברייתא, הצד אחד משמונה שרצים האמורים בתורה או החובל בהן חייב, לפי שיש להם אור, אלו הם דברי רבי יוחנן בן נורי, והחכמים אומרים, אין אור אלא למה שמנו חכמים במשנה במסכת חולין שאורותיהם כבשרם, דהיינו, הענקה והכוח והלטאה והחומת. והקשנו שהברייתא ודאי משובשת, שהרי לא ניתן לפרש את דברי חכמים כפשוטם, משום שמדבריהם האשמה של השרצים שמנו חכמים במשנה, יש אור ממש, ולא עד הרבה, ההפך הוא הנכון. למה שמנו חכמים, אין להם אור. שרי מנו חכמים את אלו שאין להם אור ממש, משום כך, אורם מתאמה כבשרם. ואמר אביי לתרץ את הברייתא, שאכן אין הפירוש בדברי חכמים כפשוטו, אלא אחי כאמר, כך אומרת הברייתא, אין אור חלוק מבשר, אלא למה שלא מנו חכמים. כלומר, אין דין האור חלוק מהבשר, אלא דווקא לארבעת השרצים שלא מנו חכמים במשנה, שהם החולת והאחבר, הצה והתנשמת, שאורם אינו מתאמה כבשרם, כיוון שיש להם אור ממש, ולכן החובל בהם בשבת, חייב. אבל השרצים שמנו חכמים במשנה, שהם הענקה והכוח ולטאה והחומת, אורם מתאמה כבשרם, כיוון שאין להם אור, ולכך החובל בהם בשבת פטור. אז לפי הפירוש הזה קשה על דברי רב האומר, שלדעת חכמים חייב החובל בכל שמונת השרצים, שרי בברית המבואר שבארבעת השרצים שנמנו במשנה, סוברים חכמים שהחובל בהם בשבת פטור. דוחה רבה את תירוצו של אביי ומתרץ את הברייתא באופן אחר, ולפי תירוצו לא יהיה קשה על רב. אמר לי רבה, הלמה שמנו חכמים כאמר, הרי התנא שונה בברייתא למה שמנו חכמים, ואם כן לא ניתן לומר שכוונת הברייתא לומר למה שלא מנו חכמים, משום שהתנא אינו טועה בין מנו חכמים לבין לא מנו חכמים, ודווקא בין מנו חכמים ללא מנו אין התנא טועה. אבל דרכו של התנא כן להוסיף או להחסיר מילה בטעות, שהרי במסקנת הגמרא כאן רבדה מוחק מילה מהברייתא, ועליו לא מקשה הגמרא כיצד התנא טועה. אז אחרי שרבה אומר לאביי שהתנא שונה בברייתא למה שמנו חכמים, ולכן אתה לא יכול להסביר שכוונת הברייתא למה שלא מנו חכמים, אלא אמר רבה, לכן מסביר רבה אחרת את הברייתא. אחי כאמר, כך כוונת הברייתא מדברי רבי יוחנן בן נורי משמע, שרק לעניין שבת יש דין אור לכל שמונת השרצים, אבל לעניין טומאה הוא סובר, שדורשים מהכתוב, התמהים שאורותיהם מתאמים כבשרם. על כן אמרו חכמים, אין אור מתאמה כבשר, אלא למה שמנו חכמים במשנה במסכת חולין. אבל השרצים שלא מנו חכמים, אין אורותיהם מתאמים כבשרם. ודווקא על עניין טומאה הם חולקים, אבל לעניין שבת הם מודים שיש דין אור לכל שמונת השרצים, והחובל בהם חייב. וכפי שסובר רב, שחכמים חולקים רק לעניין טומאה ומודים הם לעניין שבת. מרש"י משמע שכוונתו לומר שחכמים הבינו בדעת רבי יוחנן בן נורי שהוא אינו דורש את המילה אלה, אלא מרבה מהמילה התמאים שכל שמונת השרצים אורותיהם מתאמים, ולא כשיטתם שדורשים את המילה אלה ללמד שהתמאים לא מרבה את כל השרצים שנאמרו בפסוקים. מקשה הגמרא על תירוצו של רבה, מכלל משמע מדברי חכמים שאמרו שאין אור מתאמה כבשר אלא למה שמנו חכמים, לרבי יוחנן בן נורי סובר, הנחנמי, גם אותם שרצים דלא מנו חכמים במשנה, אורותיהם מתאמים כבשרם. ונשאלת השאלה, והקטני הרי שנינו שם במשנה, רבי יוחנן בן נורי אומר שמונה שרצים, יש להם אורות, והיינו לעניין שאורותיהם לא מתאמים כבשרם, ואם כן לא ניתן לפרש את דברי חכמים בברייתא כדברי רבה. מביאה הגמרא תירוץ אחר על הברייתא, וגם לפי תירוץ זה לא קשה על רב. אמר עבדה בר מתנה, טריץ אחי, יש למחוק מן הברייתא את המילה אלא, ולשנות בברייתא כך, והחכמים אומרים לעניין תומה אין עור למה שמנו חכמים. ודווקא לעניין תומה הם סוברים שאין דין עור לשרצים שמנו חכמים. אבל לעניין שבת הם מודים שלכל שמונת השרצים יש עור, וממילא חובל בהם חייו, וכפי שסובר רב. אלא שרב יוחנן בן נורי סובר שגם לעניין תומה יש להם עור, וחכמים אומרים שלעניין תומה אין דין עור למה שמנו חכמים במשנה. ומסביר המהרש"ל, לאחר שרבד בר מתנא מוחק את המילה אלא מהברייתא ושונה אין עור למה שמנו חכמים, הרי הברייתא כבר מיושבת בפשיטות. מה שמוסיף רבד בר מתנא ומגיע בברייתא את התיבות לעניין תומה, זה כדי שלא יהיה קשה מהברייתא, על רף שאומר שלעניין שבת גם חכמים סוברים שלכל שמונת השרצים יש אור, שרבה ורבד בר מתנא באו לתרץ את הקושייה על רב. מקשה הגמרא על רב מברייתא אחרת, והקטי ועדיין קשה על רב, וכי לעניין שבת לא פליגי? לעניין שבת לא חולקים חכמים על רב יוחנן בן נורי, והתניא הרי שנינו בברייתא הצד אחד משמונה שרצים האמורים בתורה, או החובל בהם שחבל באחד מהם חייב, ומוסיפה הברייתא ודווקא בשרצים שיש להם אורות חייב, אבל בשרצים שאין להם אורות פטור החובל בהם. והשרצים שאין להם אורות הם אותם ארבעה שלא נשנו במשנה במסכת חולין, החולת והאחבר והצו התנשמת. ומבארת הברייתא, ואיזו היא חבורה, על איזה חבורה חייבים? כל שאינה חוזרת לקדמותה. והיינו כשנצרר, נאסף ונקשר אדם מתחת לאור במקום אחד. אבל חבורה חוזרת לקדמותה, כגון אילו שאין להם אור ממש ונצררו בהם אדם, או מכה קטנה שלא נצרר אדם, אינה חבורה. ואף על פי שלא יצא מחוץ לאור, שכיוון שהוא נצרר מתחת לאור, שוב אינו נבלע בבשר. רבי יוחנן בן נורי אומר, שמונה שרצים יש להן אורות, והחובל בכולם חייב, ומכך שחכמים שונים בברייתא בשרצים שיש להם אורות חייב, מוכח שלא לכל השמונת שרצים יש אור לעניין שבת, אלא יש מהם שאין להם אור ופטור. אם כן, קשה על רב שאמר שלעניין שבת לא נחלקו חכמים על רבי יוחנן בן נורי, והם מודים חכמים שהחובל בכל שמונת השרצים חייב. תרץ את הגמרא שהתנא קמא של הברייתא הזו אינו בשיטת חכמים של המשנה במסכת חולין בדף קכ"ב, אלא הוא בשיטת רבי יהודה, שאכן חולק על רבי יוחנן בן נורי גם לעניין שבת. אמר רב אשי, אין להקשות מברייתא זו על רב, משום שיש לומר שאכן חכמים החולקים במשנה על רבי יוחנן בן נורי אינם חולקים אלא לעניין תומה, אבל לעניין שבת הם מודים שהחובל בכל שמונת שרצים חייב. ומן תנא קמא, מי הוא התנא קמא של הברייתא הזו שחולק על רבי יוחנן בן נורי לעניין שבת? רבי יהודה הוא, דאזיל בתר גישתא, שהולך אחר מישוש האור, אם הוא עווה או לא. אם הוא עווה ויש לו אור ממש, אינו מטמא כבשר, ואם אינו עווה, מטמא. ואומר רבי יהודה, הלכה שלא הכוונה שהברייתא היא דברי רבי יהודה עצמו, משום שלרבי יהודה מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, אם כן אף הצד שער שרצים חייב. ובברייתא כתוב רק שמונה שרצים הצדן חייב. אלא הכוונה שהתנא בברייתא סובר כרבי יהודה, שהולך אחר מישוש האור והחובל בהם פטור. דתנן, שנינו שם במשנה, רבי יהודה אומר, אור הלטאה דינו כחולדה, כאור החולדה, דהיינו חולד, שהוא אחד משמונת השרצים שאינו מטמא, כיוון שהולכים אחרי מישוש האור אם הוא עווה או לא, ואור הלטאה הוא עווה, ולכן אינו מטמא כבשר. ולדעתו, שלוש השרצים שעורם מטמא, דהיינו הענקה, הכוח והחומת, אין זה משום שדורשים מהפסוק אלה הטמאים, אלא משום שאין להם אור ממש, וממילא גם לעניין שבת החובל בהם פטור. אבל רבנן במשנה שם דפליגי על ידי רבי יוחנן בן נורי לעניין טומאה, חכמים שחולקים במשנה במסכת חולין על רבי יוחנן בן נורי לעניין טומאה, אין זה אלא משום שמרבים מהפסוק שיש שרצים שעורותם כבשרם, אף שיש להם אור, שהרי מנו חכמים את הלטאה באילו שעורם מטמא, אף שאור הלטאה הוא עווה. אבל עניין שבת מודולי, מודים חכמים לרבי יוחנן בן נורי שהחובל בכל השמונה שרצים חייב, כיוון שיש להם אור וכדברי רב. ומסביר רש"י, שרבי יהודה סובר במשנה במסכת חולין שאור הלטאה דינו כאור החולדה שאינו מטמא, ובהכרח שאינו דורש את המילים אלה הטמאים, שהרי מהפסוק אלה הטמאים מרבים את כל השרצים שנאמרו בפסוק שלפניו, הענקה, הכוח, הלטאה והחומת. ואם כן, מי שמרבה מהמילים אלה הטמאים מוכרח לרבות גם את אור הלטאה שמטמא. אלא רבי יהודה סובר שהשרצים שאורם רך ואין בו ממש מטמאים כבשרם, ולפיכך חולק על חכמים לגבי הלטאה, כיוון שאורה עווה כאור החולדה ויש בו ממש ואינו כבשר. נמצא של רבי יהודה אור הענקה, הכוח והחומת שמטמא, כיוון שאורם אינו נחשב אור, אם כן גם לעניין שבת אינו נחשב אור, והחובל בהם פטור. אבל חכמים שסוברים שגם אור הלטאה מטמא כהענקה, הכוח והחומת, בהכרח שטעמם אינו משום שיש להם אור, שהרי אור הלטאה הוא עווה, ואף על פי כן הם סוברים שמטמא כבשר, אלא טעמם הוא, משום שלומדים מהריבוי של האות ה' במילה הטמאים, ששרצים אלו אורם כבשרם, אלא שהמילה אלה ממעט שהריבוי אינו עולה על הפסוק הראשון, ולכן אלו שכתובים בפסוק הראשון אינם מתאמים. וגם לדעתם של חכמים, האור שלהם נחשב לאור, ולכן עניין שבת הם מודים שהחובל בכל שמונת השרצים חייב. מקשה הגמרא, יחי אם נאמר כך שחכמים מודים לרבי יוחנן בן נורי לעניין שבת, היי, זה שכתוב בברייתא להיל בדף קופ זין עמוד א' דברי רבי יוחנן בן נורי, זה לשון אינה מדויקת, אלא דברי רבי יוחנן הוא מחלוקתו מבעלי. היה צריך להיות כתוב דברי רבי יוחנן בן נורי, והחולקים עמו, שהרי גם חכמים שחלקו עליו לעניין תומה סוברים כמותו לעניין שבת. מתרץ את הגמרא, אכן, יש לשנות בברייתא, תני, תשנה בברייתא, דברי רבי יוחנן בן נורי הוא מחלוקתו. וגם רבנן, החולקים עמו לעניין תומה, הם לא חולקים וסוברים כמותו לעניין שבת. מביאה הגמרא מקור לדין שהתבאר בברייתא, שדווקא חבורה שאינה חוזרת לקדמותה, שמה חבורה. באי מיני לוי מלרבי. שאל לוי את רבי מיני לחבורה שנחשבת לחבורה דווקא כשאינה חוזרת לקדמותה. אבל חבורה חוזרת לקדמותה כגון אילו שאין להם אור ממש, ונצרר בהם אדם ומכה קטנה שלא נצרר אדם אינה חבורה. הישיב לו רבי דכתיב בספר ירמיה פרק י' ג' פסוק רב ג', היהפוך קושי אורו ונמר חברבורותיו, גם אתם תוכלו להיטיב לימודי עריה. הנביא אומר בפסוק, כשם שאין הקושי יכול להשתנות ולהפוך את אורו משחור ללבן, כך גם אתם אינכם יכולים לשנות את מעשיכם הרעים. כלומר, בקושי רב תשתנו ממעשיכם, ולא תוכלו להיטיב מפני ההרגל הרע שאתם מורגלים ונעשה אצלכם כדבר טבעי. כך מסביר המצודה דוד שם בספר ירמיה. יש לבאר מהי חברבורותיו. מה הפירוש חברבורותיו? אילי מדקאי ריקמי ריקמי, אם נאמר שהוא מלשון גוונים, ונמר שנאמר בפסוק, הכוונה לנמר ממש שיש לו הרבה גוונים, אם כן יש להקשות. היי, זה שכתוב בפסוק ונמר חברבורותיו, זה לא מדויק. אלא נמר גווניו מבא אלי. היה צריך להיות כתוב בפסוק נמר גווניו. אלא צריך לומר שחברבורותיו הוא מלשון חבורה. ומה שכתוב נמר זה לא נמר ממש, אלא מלשון תמורה, מלשון החלפה. כלומר, שהוא לא יכול להמיר את חברבורותיו ולהחזירם לקדמותם. מסביר רש"י. הפסוק בא להשמיע לנו שדין חבורה הוא כאורו של קושי. מה אורו דקושי אינה חוזרת? כמו שהאור של הקושי שהוא שחור אינה יכול להשתנות ולהפוך להיות לבן. אף חבורה אינה נקראת חבורה, אלא אם אינה חוזרת לקדמותה. דהיינו שאין האור מתרפא ושב לקדמותו, אלא הוא מתקשה במקום המכה. הנה מוכח שחבורה נחשבת לחבורה דווקא כשאינה חוזרת לקדמותה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק ה-14, בדף קופ"ז עמוד א', ושאר שקצים ורמסים החובל בהם בשבת פטור. מדייקת הגמרא מהמשנה שההורג שאר שרצים חייב ורוצה לתלות זאת במחלוקת תנאים. מדייקת הגמרא מהמשנה מאשמה שרק אשר חבל בשאר שרצים פטור, האורגן, אבל אם הרג את השרצים הללו, חייב. ואומרת הגמרא, מן תנא מיהו התנא שסובר את הדין הזה? אמר רבי ירמיה, רבי אליעזרי. התנא הזה הוא רבי אליעזר, דתניא, שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, ההורג קינה בשבת חייב כהורג גמל שהיא חיה גדולה בשבת. אבל לרבנן ההורג קינה פטור והוא הדין, שאר שרצים. רבי אליעזר סובר שאין כל חילוק בין הורג קינה להורג כל בעל חיים אחר, ונקט בדבריו גמל כדוגמה לחיה גדולה. וסוברת כעת הגמרא, שהפותר הרגיעת קינה בשבת, פותר בכל השרצים שאין להם גידים ועצמות, כמו כל בעלי החיים, משום שאינם חיים 12 חודש, והרי הם חשובים כמת. וכן משום שלומדים איסור הריגה משחיטת אילים או אדמים ששחטו במשכן לצורך אורותיהם, ואם כן, רק דבר שיש בו גידים ועצמות כמו אילים או אדמים, חייב על הריגתו. כך מסביר הרמב"ן. דוחה הגמרא את דברי רבי ירמיה ומבארת את המחלוקת של רבי אליעזר וחכמים אחרת. מה תקיף לה מקשה על כך רב יוסף? מדוע העמיד רב ירמיה את הדין הזה כרבי אליעזר ולא כחכמים? הרי ניתן לומר כך, עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר, לא חולקים רבנן על רבי אליעזר ופותרים את האורגן בשבת, אלא דווקא בקינה משום שאינה פרה ורבה, שאינה באה מפריה וריביה, כדרך שאר בעלי חיים, אלא היא נוצרת מאליה מבשר האדם. היא נוצרת מן הזיעה, וטעם הדבר שאם הם אינם פרים ורבים, אינו חייב על הריגתם, לפי שאין חיותם, חיות. וחיי האדם וארוך השולחן כתבו לפי שאינם נקראים בריה. ואף שחכמי אומות העולם אומרים שכל בעל חיים בעולם נוצר מזכר ונקבה, דבריהם נסתרים מדברי הגמרא ולכן מותר להרוג קינים בשבת ואין לחשוש לדעתם. כך נאמר בספר הברית ובאמונת חכמים. אבל בספר פחד יצחק כתב שמאחר והוכיחו חכמי התולדות שכל המינים נולדים מביצים, ויש מקום לומר שאילו ראו חכמי ישראל את כל הראיות של חכמי אומות העולם שהקינה מטילה ביצים ופרה ורבה, היו מודים לדבריהם. שהרי מצינו במסכת פסחים בדף צדידה לתעמוד ב' שהודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם, ולכן שומר נפשו ראוי לו לחשוש שלא להורגם בשבת כדי לא לבוא לידי ספק חיוב חטאת. הוא מביא את תשובת רבו שדחה את דבריו, ולהלכה נפסק בטור ובשולחן ערוך באורח חיים סימן שינטט זין סיפטט, שמותר להרוג קינה בשבת כיוון שאינה פרה ורבה. אז אם כן, מקשה רב יוסף, למה העמיד רב ירמיה את הדין הזה כשיטת רבי אליעזר? הרי ניתן לומר שלא חולקים רבנן על רבי אליעזר ופותרים את ההורג קינה בשבת, דווקא בקינה, משום שאינה פרה ורבה, אינה באה מדרך של פריה ורבייה, אלא היא נוצרת מאליה מבשר האדם. אבל בשאר שקצים ורמסים דפרין ורבין שבאים מפריה ורבייה, לא פליגי. לא חולקים רבנן על רבי אליעזר, וגם הם סוברים שהאורגן בשבת חייב. ושניהם, רבנן ורבי אליעזר, לא למדוע לאיסור הריגת בעלי חיים בשבת, אלא מעילים מועדמים שנשחטו במשכן לצורך אורותיהם, שנצרכו למלאכת המשכן לצורך יריות המשכן לחסותו מלמעלה, וכל מלאכה שנעשתה במלאכת המשכן אסורה בשבת, מכיוון שאיסור מלאכות שבת נכתב בסמוך למלאכת המשכן, ואז לומדים ממלאכת המשכן אילו מלאכות אסורות בשבת, כפי שלמדנו ליל בדף ממתת עמוד ב', אלא שנחלקו חכמים ורבי אליעזר, איזה בעלי חיים יש ללמוד מהם? רבי אליעזר סבר כאילים, מה האילים שיש בהם בהריגתם נטילת נשמה? אף כל בעל חיים שיש בהריגתו נטילת נשמה, וגם קינה יש בהריגתה נטילת נשמה, ולכן חייב על הריגתה. ורבנן סברי, חכמים סורים כאילים, מה האילים דפרים ורבים? אף כל דפרה ורבה, אבל ההורי קינה שאינה פרה ורבה פטור. ואם כן, אין הכרח להעמיד את הדין שיוצא מהמשנה שההורי כשאר שרצים חייב כרבי אליעזר, אלא ניתן להעמיד את זה גם כרבנן. מקשה אביי על מה שאמר רב יוסף רבו, שקינים אינם פרים ורבים. אמר לי אביי, וכי קינה אינה פרה ורבה? ואמר מר, שנינו במסכת עבודה זרה בדף ג' עמוד ב', שבחלקו השלישי של היום, משעה שישית ועד שעה תשיעית, יושב הקדוש ברוך הוא וזן את כל העולם. דהיינו שקוצב להם איכן תזדמן פרנסתם, מקרני רעמים שהיא חיה גדולה, ועד ביצי קינים. משמע שהכוונה היא לקינים קטנים בזמן שיוצאים מביציהם, ומוכח שקינים פרים ורבים, שרי יוצאים מביצים. תרץ את הגמרא, אין הכוונה לקינים בזמן שיוצאים מביציהם, אלא מינה הוא. זה מין שרץ דמיקרי שנקרא ביצי קינים. אבל קינים אינם יוצאים כלל מביצה, אלא הם נוצרים מבשר אדם. מקשה הגמרא עוד על רב יוסף, ותניא שנינו בברייתא, תפויי מין שרץ וביצי קינים. רש"י אומר, ברייתא זו לא נודע מקומה. משמע שכוונת הברייתא לקינים שיוצאים מביצים, ואם כן מוכח שהקינים כן פרים ורבים, שהרי הם יוצאים מביצים. תרץ את הגמרא שגם כאן יש לפרש שאין הכוונה לקינים בזמן שיוצאים מביציהם, אלא מינה הוא דמקרה ביצי קינים. זהו מין שקוראים לו ביצי קינים. מקשה הגמרא על רב יוסף שאמר שלפי כולם ההורג שער שרצים חייב, והרי פרוש דפרה ורבה, ותניא שנינו בברייתא הצד פרוש בשבת, רבי אליעזר מחייב, כגון שצד ממקום שאינו ניצות ועומד, כגון מעל בגדיו ומעל גבי הקרקע. רבי יהושע פותר, הרי שרבי יהושע פותר את הצד פרעוש, אף שהוא פרה ורבה, ואם כן גם ההורגו פטור. תרץ את הגמרא אמר רב אשי, צידה הריגה קרמית, אתה מקשה מצידה על הריגה, עד כאן לא פליגי, עד כאן לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא לעניין צידה. דמר סבר רבי אליעזר סובר דבר שאין במינו ניצוד חייב, דבר שאין דרך לצודו, כגון פרעוש חייב, ומר סבר ורבי יהושע סבר פטור, לפיכך הצד פרעוש פטור, כיוון שאין הדרך לצודו. אבל עניין הריגה של פרעוש, אפילו רבי יהושע מודה, שחייב משום שהוא פרה ורבה. נחלקו הראשונים מהו פרעוש ומהי קינה. דעת רבינו חננאל, שקינה היא השחורה קופצת ונוצרת מן האפר, ופרעוש הלבנה רוכשת על ראש האדם ועל הבגדים. דעת רבינו תם להפך, שפרעוש זה השחורה הקופצת, ואסור להורגה, ואף שיצירתה מן האדמה ואינה פרה ורבה, כיוון שבאה מן האפר יש בחיות, כאילו היא פרה ורבה מזכר ונקבה. ואילו קינה היא הלבנה רוכשת על ראש האדם ועל הבגדים, ומותר להורגה לפי שאינה פרה ורבה, אלא נוצרת מזיעת האדם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה הצדן לצורך חייב ושלא לצורך פטור. מבררת הגמרא, מן תנא מיהו התנא שסובר שהצד שלא לצורך פטור? אמר רב יהודה, אמר רב. אומר רב יהודה בשמו של רב, רבי שמעוני, דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה, וכאשר צד שרצים שלא לצורך גופו, אלא רק כדי שלא יזיקו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה ופטור. רבי שמעון סובר שכל מלאכה שאינו עושה אותה משום שצריך לה, אלא רק כדי לסלק ממנו את הדבר, או כגון בצידה כדי שלא להינזק, שרצונו הוא שלא יגיע השרץ ולא יהיה נצרך לצודו, והוא צד אותו רק כדי שלא תזיק לו פטור, מפני שאין זו מלאכת מחשבת שעשרה תורה בשבת. ורבי יהודה סובר שאף מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. הגמרא מביאה שיש שונים מדברי רב שהמשנה כרבי שמעון על משניות אחרות. איקא דמתני לה הא, יש שונים מדברי רב על המשנה במסכת עדויות פרק ב' משנה ה', המפיס מורסה, מבקע פצע שיש בו מוגלה בשבת, אם כוונתו לבקע כדי לעשות לפה, שיהיה בפתח מכאן ואילך, חייב. או משום מלאכת בונה פתח, או משום מלאכת מכה בפטיש שמתקן את המכה שתתרפא, ואין לחלק בין מתקן כלי למתקן מכה. מן תנא מיהו התנא הסובר שאם אינו צריך לפתח פטור? אמר רב יהודה, אמר רב, רבי שמעוני, דאמר מלאכה שאין צריך לגופה, פטור עליה. וכאן שהמלאכה היא עשיית פתח, כאשר אינו צריך לפתח אלא צריך להוציא את המוגלה, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, ולכן הוא פטור. והיא קדמת נילה הא, ויש שונים מדברי רב על המשך המשנה במסכת עדויות שנאמר בה, הצד נחש בשבת, אם יתעסק בו שלא ישכנו, פטור. ואם צדו לצורך רפואה, חייב משום מלאכת צידה. מן תנא מיהו התנא הסובר שהצד כדי שלא יישכן הוא פטור? אמר רב יהודה אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, רבי שמעוני. דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור עליה ומותר לעשות כן לכתחילה. ומדובר באופן שאינו פיקוח נפש, כגון שיכול להינצל באופן אחר ויתירו כאן משום צער. אבל אם היה בזה פיקוח נפש, היה מותר גם לדעת רבי יהודה. ככה תוספות לעיל בדף ג' עמוד א', דיבור המתחיל בר. וכאשר אינו צריך את צדת הנחה של הצדו רק שלא יישכנו, ואם לא היה נושכו לא היה צדו, הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. מביאה הגמרא דין בעניין השולה דג מן הים. אמר שמואל השולה המקביה ומוציא דג מן הים, כיוון שיבש בו, הדג התייבש בחלקו כשיהיו רוחב סלע מן מטבע, חייב משום נטילת נשמה, אף אם יחזירו למים כשהוא עדיין חי, כיוון שימות. ומה שלא חייבו בזה משום צידה, שרי שמואל אומר כיוון שיבש בו כסלע חייב ואינו מחייב קודם שיבש משום צידה, זה משום שמדובר בדג שהיה ניצוד מבעוד יום שאין בו איסור צידה. ובתלמוד הירושלמי מבואר שמוציא דג מן הים חייב משום קוצר, שכל דבר שמפרישו ממקום חיותו חייב משום קוצר. וכתב הרמב"ן שהתלמוד הבבלי אינו סובר כהירושלמי שחייב משום קוצר, שרי שמואל אומר אם יבש בו כסלע חייב, ולפי הירושלמי אין חילוק אם יבש הדג או לא, אלא מיד שאלה הוא הרי הוא קוצר שמפרישו ממקום חיותו. אמר רבי יוסי בר אבינו, בין סנפירה ודווקא שנתייבש בין סנפירה חייב, שאז ודאי שימות, אבל אם נתייבש במקום אחר יכול לחיות ופטור. אמר רבי שלא תימא אל תאמר שחייב רק כאשר יבש ממש, אלא אפילו יבש קצת דאב דרירי, שזב ריר ממנו, ואם נוגעים בו נמשך עם האצבע חוט מהריר, גם חייב. מביאה הגמרא דין בעניין דלדול עובר במעי אמו. אמר מר בר עמדורי, אמר שמואל בשמו של שמואל, הושיט אדם את ידו למעי בהמה ודלדל עקר עובר שבמעיה ממקום חיבורו ואפילה על ידי זה את עוברה חייב. ברר את הגמרא מה היא טעמה, משום איזה מלאכה ניתן לחייבו. אמר רבה, בר עמדורי אסבר עלי, הסביר לי את טעמו של דבר. לב אמר רב ששת וחילו אמר רב ששת, איימן דתלש קשוטה מאיזמי ואיגי, התולש קשוט שגדל על מיני קוצים ויונק דרכם מהקרקע. קשוטה זה צמח שנותנים לתוך השיחר ואין לו שורש בקרקע, אלא גדל באיזמי וצומח מריח הקרקע שהאיזמי יונק ממנו, מחייב משום עוקר דבר מגידולו שהיא תולדת קוצר, ואף על פי שאינו מחובר לקרקע, הרי שאפילו על דבר שאינו מחובר לקרקע, חייבים משום קוצר. החנמי, גם כאן בדלדל עובר במעי אמו, מחייב משום עוקר דבר מגידולו, שעקרו ממקום גידולו אף שאינו מחובר לקרקע. מקשה הרמב"ן, אין חיוב קוצר אלא בגידולי קרקע, אבל לא בבעלי חיים, שהרי לא מצינו שנוטל שערותיו וציפורניו יתחייב גם משום קוצר, שעוקר דבר מגידולו. ולכן מפרש הרמב"ן שגמרתנו אינה סוברת כתלמוד הירושלמי, אלא סוברת שאינו חייב משום קוצר אלא משום נטילת נשמה. מה שהביאה הגמרא מקשוטה הוא רק כדי להוכיח שניתן לחייב על הפסקת חיות אף על דבר שאינו חי מחמת עצמו אלא מחמת הדבר שמחובר אליו. שכשם שבקשוטה שהיא ניקתו תלויה באיזמי, באותו קוץ חייב משום עוקר דבר מגידולו שהוא תולדה של קוצר, כך בבעלי חיים, אף שהעובר אין לו נשמה בפני עצמו אלא תלוי בנשמת אמו, העוקרו חייב משום נטילת נשמה, כדין החובל בעבר אחד שחייב משום נטילת נשמה מאותו עבר. ואגב, מה שנקטה בקשוט הלשון עוקר דבר מגידולו, נקטה כן גם לגבי עובר. דין נוסף בעניין עוקר דבר מגידולו, אמר אביי איימן דתלש, מי שתולש פיטרה מאונה דחצבה, פטריות שהם מין צמח שגדל בלא שורש בקרקע ואוכלים אותם כאשר הם מבושלים, הוא עוקר את זה משפת הכלי שהם גדלים עליו, מלחות המים, פעמים שגדלים שם פטריות מהמים שמתקפצים שם, מחייב משום עוקר דבר מגידולו שהוא תולדה של קוצר, אף שאינו מחובר לקרקע. מקשה הגמרא לדין הזה שהעוקר דבר שאינו מחובר לקרקע חייב. מיטיב רב הושעיה, הקשה רב הושעיה, שנינו לעיל במשנה, בדף צד ה' עמוד א', התולש צמח מהציץ נקוב חייב משום קוצר, שהרי הוא כמחובר שיונק מהקרקע דרך הנקב, והתולש מהציץ שאינו נקוב פטור, משום שאינו מחובר לקרקע. מכך שהמשנה פותרת את התולש מהציץ שאינו נקוב מוכח, שאינו חייב בתולש דבר שאינו מחובר לקרקע. תרץ את הגמרא התם, לאו היינו רביטי, שם בהציץ שאינו נקוב אין זה מקום גידולו, שהרי אין דרך זריעה שם ועל כן פטור, אבל אחר כאן בתולש פטריות מכלי, היינו רביטי, זה דרך גידולם שם, ולפיכה חייב, אף שאינו מחובר לקרקע. וכן תולש קשוט מאיזמי ואיגי ומדלדל עובר במעיימו, גם כן דרך גידולם שם, ולפיכך העוקרם, חייב. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמודנו, בדפינו היומי בדף קוף זין במסכת שבת, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, ישב אחד על הפתח וצד את הצבי ובא השני וישב לידו והלך הראשון אחר כך, האם עשה השני איסור? שאלה שנייה, מתי מותר להפיס מורסה בשבת לכתחילה? שאלה שלישית, הצד שקצים ורמסים שאינם משמונה שרצים, מתי פטור? שאלה רביעית, ההורה קינה בשבת, האם חייב? שאלה חמישית, הצד פרעוש בשבת, מה דינו? והשאלה האחרונה, מתי מתחייב השולט דג מהים בשבת? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותות אשר למדו בסייעת הדשמיה ענקית. היום הזה, בדף קוף זין במסכת שבת, וחיית אל פנינתנו, שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. שמונה שרצים האמורים בתורה, הצדן חייב החובל בהם אף על פי שלא יצא מהם דם אלא נצרר תחת האור חייב. שאר שרצים אינו חייב החובל בהם אלא אם כן יצא מהם דם והצדן לצורך חייב שלא לצורך או סתם פטור אבל אסור. ולהרמב״ם חייב. אם עשה חבלה באדם דרך נקמה ובבהמה חייב ואוף של חברו באופן זה ויצא אדם או נצרר, לרמב״ם חייב בזה בכל אופן כי אינו בכלל מקלקל מפני שמיישב את דעתו בדבר הזה וינוח יצרו והואיל וחמתו שוכחת בדבר הזה, הרי הוא כמתקן וחייב והוא הדין בקורע בחמתו והרעבד פותר. אם הוא מקיס דם לרפואה לאדם שאין בו סכנת חולי או בבאמה חייב לכל הדעות שהוא בכלל מתקן, וגם אם מלאכה צריכה לגופה שהרי רוצה עתה בחבלה הזו כדי להתרפות. ואם הוא ספק שאם לא יקיזו לבאמה דם תמות, מותר לומר לגוי להקיזה. חייב ואוף שברשותו מותר לצודן, והוא שלא ימרדו, אבל אם הם מורדים אסור לתופסם אפילו בחצר. במה דברים אמורים כשאין בחצר? או בבית גדול כל כך, שאם לא היו גדלים בין בני אדם, היו צריכים מצודה. דהיינו לבקש תחבולות לתופסם שם, ולכן היו נקראים מחוסרים צעידה. כגון שהוא בית גדול כל כך, שאינו יכול לתופסם שם במרוצה אחת. ורודף שם אחריהם עד שיכנסו לחדר שאינו גדול כל כך, ונועל הדלת מפניהם. אבל אם בבית שאינו גדול כל כך, ניצודים ועומדים הם. יש אומרים שאסור לצוד חיה ואוף שברשותו ואם צדן פטור, אבל פרה וסוס וכל שכן שאר חיה ואוף שמרדו, אם צדן חייב חטאת וכן עיקר. פרוש, אסור לצודו אלא אם כן הוא על בשרו ועוקצו ואסור להורגו, ואף לא ימללנו בידו שמה יארגנו אלא יתלנו בידו ויזרקנו, אבל קינה מותר להורגה. רמסים שהווייתה מן הגללים ומן הפירות שהבהישו וכיוצא בהן, כגון תולעים של בשר והתולעים שבתוך הקטניות או בתוך הפירות, האורגן פטור ואסור מדרבנן. רמסים שהם פרים ורבין, מזכר ונקבה או שהווייתה מן האפר כמו הפרושים, האורגם חייב כהורג בהמה וחיה. מותר לפלות הבגדים מפרושים בשבת, אך יזהר שלא יתלם בידו, שהוא בכלל צידה, רק יפילם מעליו. השולט דג מן המים בשבת, השוחט חייב ולא שוחט בלבד, אלא כל הנותן נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ואוף ודג ושרץ, בין בשחיטה או בנחירה או בהקאה חייב, לפיכך אם העלה דג מספל של מים, ואין יכוע עד שמת חייב משום חונק, ולאו דווקא עד שימות, אלא כיוון שיבש בו כסלע בין סנפיריו חייב, שאינו יכול לחיות עוד. הצד דג מן הנהר אפילו נתנו תכף לתוך ספל של מים שלא ימות חייב משום צעידה. ואם יניחו עד שמת חייב גם משום נטילת נשמה. ולאו דווקא מת אלא אפילו אם יניחו עד שיבש כרוחב סלע בין סנפיריו ועדיין הוא מפרקס, ויחזירו בתוך המים חייב גם כן משום נטילת נשמה ששוב אינו יכול לחיות. הושיט ידו למעי הבהמה ודלדל עובר שבמעיה חייב. הסבים שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי, חשובים כמחוברים לקרקע והתולשן חייב. זהו שונה הלכות שלנו להיום, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. שני חלקים לפנינתנו זו. החלק הראשון, אנחנו לומדים משניות אשר בסדר זרעים, משניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסייעת הדשמיה בסיום השס, יהיה במתחתנו בעזרת השם ובישועתו, לא רק את הגמרות, אלא גם את המשניות שאין עליהם גמרא. ואנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ג', משנה ה', האומר, תרומת הקריז זה בתוכו ומעשרותיו בתוכו, תרומת מעשר זה בתוכו, שלא יפריש מן הקרי את התרומה והמעשרות, אלא אמר תרומת הקרי הזה בתוכו ומעשרותיו בתוכו, תרומת מעשר זה בתוכו. רבי שמעון אומר, קרא שם לתרומה ולמעשרות וחייב להפרישה מאותו קרי, ושוב אינו יכול לתרום ולעשר עליו ממקום אחר. החכמים אומרים עד שיאמר בצפונו או בדרומו, שאם אמר בתוכו הרי זה כאילו לא אמר כלום, שאין זה מקום מסוים. אלא אם אמר תרומת הקרי הזה בצפונו או בדרומו, הואיל וציין את מקומה, הרי זה קרא שם. רב לזר חיסמה אומר, האומר תרומת הקרי ממנו עליו אפילו לא אמר בתוכו קרא שם, שלדעתו אין צורך שיהיו שיערי הניכרים. רב לזר בן יעקב אומר, האומר איסור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו, כגון לוי שאמר החלק העשירי ממעשר ראשון זה עשוי תרומת מעשר עליו קרא שם. רב לזר בן יעקב חולק על רבי שמעון, שכן ברישא שנינו האומר תרומת מעשר זה בתוכו, רבי שמעון אומר קרא שם. אומר רב לזר בן יעקב, שאם אמר תרומת מעשר זה בתוכו לא קרא שם, אלא אם לאחר שהופרש המעשר ראשון אמר איסור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו, אז קרא השם. מסכת תרומות פרק ג' משנה ו', המקדים להפריש תרומה לביקורים, כגון שלא יפריש ביקורים במחובר לקרקע כמצוותם, אלא תלש את הפירות ויפריש מהם תרומה ואחר כך ביקורים, או המקדים להפריש מעשר ראשון לתרומה, או המקדים מעשר שני לראשון למעשר ראשון, אף על פי שהוא עובר בלא תעשה, מה שעשה עשוי, תרומתו תרומה ומעשרו מעשר, ומניין שעובר בלא תעשה שנאמר, מלאתך ודמעך לא תאחר. פרשו חכמים לאתך אלו הביקורים ודמעך זו תרומה. לא תאחר לפריש מה שצריך להקדימו, כלומר שאין לשנות את הסדר, כפי שהוא מבואר במשנה שמיד נלמד, מסכת תרומות פרק ג' משנה ז'. ומניין שיקדמו הביקורים לתרומה, שואלת המשנה, מניין שצריך להקדים הפרשת הביקורים להפרשת התרומה, והלא זה קרוי תרומה וראשית ביקורים קרויים תרומה וקרויים ראשית, וזה קרוי תרומה וראשית, תרומה אף היא קרויה תרומה וראשית. אלא יקדמו ביקורים שהם ביקורים לכל. לשון ביקורים משמע שהם ראשונים לכל שאר המתנות, והרי חיובם חל כשהם עדיין במחובר לקרקע. ותרומה לראשון, תרומה קודמת למעשר ראשון שהיא ראשית, שהתרומה קרויה ראשית. ומעשר ראשון לשני, מעשר ראשון קודם למעשר שני, שיש בו ראשית, שבמעשר ראשון יש תרומת מעשר, שאף היא בכלל תרומה נקראת ראשית. זוהי המשנה היומית שלנו אשר בסדר זרעים, וכעת אל המשנה היומית במסגרת מפעל המשנה היומית קביעותה, המשניות לפי סדר השס, ואנחנו אוחזים בסדר קודשים מסכת מעילה, פרק ג' משנה ו'. המשנה מונה סוגים שונים של הקדש שבכולם נוהג דין מעילה. כל דבר הראוי למזבח שגופו ראוי להיקרב על המזבח ולא ראוי בגופו לבדק הבית שהשתמשו בו בבניין המקדש או בקהיליו, כגון בהמות תמימות ותורים ובני יונה וסולת ויין ולבונה, וכן הראוי בגופו לבדק הבית ולא למזבח, כגון זהב וכסף ואבנים יקרות, וכן דבר שאינו ראוי בגופו לא למזבח ולא לבדק הבית, כגון חלב וגבינה, כל אחד מהדברים דלהיל מועלים בו, כי מכל מקום ראוי הוא לגבוה. נותנת המשנה דוגמאות לכללים הללו, כיצד הקדיש בור מלא מים שהם ראויים לבדק הבית לעשות בהם טיט ולא למזבח, או אשפה מלאה זבל גללי בהמות שאינם ראויים לא למזבח ולא לבדק הבית, או שובח מלא יונים שראויים למזבח ולא לבדק הבית, או אילן מלא פירות שאינם ראויים לא למזבח ולא לבדק הבית, או שדה מלאה עשבים שאינם ראויים לא למזבח ולא לבדק הבית, מועלים בהם בבור, באשפה, בשובח ובאילן ובשדה, ובמה שבתוכן, במים, בזבל, ביונים, בפירות ובעשבים. אבל אומרת המשנה, אם יקדיש בור ואחר כך נתמלא מים, אשפה ואחר כך נתמלא זבל, שובח ואחר כך נתמלא יונים, אילן ואחר כך נתמלא פירות, שדה ואחר כך נתמלאה עשבים, בכל המקרים הללו מועלים רק בהן, בבור ובאשפה ובאילן ובשדות, ואין מועלים במה שבתוכן. שכן המים והזבל והיונים לא היו בבור ובאשפה ובשובח בשעת ההקדש, ונמצא שלא הוקדשו מעולם, ואף הפירות שגדלו באילן של הקדש, וכן העשבים שצמחו בשדה של הקדש, אין מועלים בהם, שאין מעילה בגידולים של הקדש. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יוסי חולק על הדין הקודם לעניין שדה או אילן. רבי יוסי אומר, המקדיש שדה וכן המקדיש אילן, ואחר כך נתמלא השדה הסבים, או שהאילן נתמלא פירות, מועלים בהם בשדה ובאילן ובגידוליהם, מפני שהן גידולי הקדש. לדעתו כל דבר הגדל מן ההקדש חל עליו קדושה אף לעניין מעילה. אומרת המשנה, ולד בהמה שאימו נעשתה מעוסרת, כלומר לאחר שנולד הוולד יצאה אימו עשירית תחת השבט ונתקדשה כבהמת מעשר בהמה, לא ינק הוולד ההוא מן המעוסרת מאימו לאחר שנתעשרה, מכיוון שהיא קדושה לקורבן אסור ליהנות מהחלף שלה. במה דברים אמורים באדם שיסר את האם סתם בלי תנאי מראש, שאז כאמור שיסור ליהנות מהחלף שלה? והחירים מתנדבים כן, אבל אנשים אחרים רשאים להתנדב, כלומר להעביר בהמה נקבה בשבט כמעשר, באופן שיהיה מותר לבלד של המאוסרת לינוק ממנה, והיינו שיתנו במפורש קודם שתתאסר שיהיה החלף של החולין. כיוצא בזה, ולד מוקדשין, ולד שנולד מכל בהמה שיקדישו לאחר לידתו לקורבן, שוב לא ינק מן המוקדשים מאמו, ואחרים מתנדבים כן רשאים להתנות מראש בזמן שמקדישים את האם, שיוכל הוולד שלה לינוק ממנה. הלכות נוספות בעניין האיסור ליהנות מהקדש. הפועלים העושים מלאכה בתהנים של הקדש לא יוכלו מגרגורות מתהנים מיובשות של הקדש, אף על פי שפועל העושה מלאכה בפירות של חולין רשאי ליהנות מהם. וכן פרה שדשה קרישין, מין קטנית שמאכל בהמה שייכים להקדש, לא תאכל מקרשיני ההקדש בשעת הדישה, אף על פי שבפירות של חולין אסור לחסום שור בדישו. מסכת מעילה פרק ג' משנה ז'. עוד דברים שלא נהנים ולא מועלים, שורשי אילן של אדיוט הבאים שנכנסים בשדה של הקדש, היינו שמתפשטים בתוך הקרקע של חולין לתוך שדה הסמוכה של הקדש במרחק של פחות מ-16 אמה מעיקר האילן, וכן שורשי אילן של הקדש שהתפשטו יותר מ-16 אמה ובאים בשדה של אדיוט לא נהנים, אסור מדרבנן ליהנות מהשורשים הללו, ואולם לא מועלים בהם, שכן מעיקר הדין אינם שייכים להקדש. המעיין שהוא נובע מתוך שדה של חולין ומשם נמשך ויוצא מתוך שדה הקדש לא נהנים ממנו ולא מועלים, אין מעילה במימיו, מפני שהם חולין שרי נבעו משדה אדיוט, אבל אסור ליהנות במים הללו שבשדה ההקדש מפני מרית עין. אבל לאחר שיצא מעיין זה אל מחוץ לשדה של ההקדש, נהנים ממנו, מותר ליהנות ממנו לכתחילה, כי בזה כבר אין חשש למרית עין. דנה המשנה בעניין מעילה במים שנשאבו בערב שבת שבחג סוכות לצורך ניסוך המים. מים אלו נשאבים תחילה בקד זהב שאינו מקודש, ואחר כך מעבירים אותם לצלוחית של זהב המקודשת למצווה הזו. המים שבקד של זהב, אומרת המשנה, לא נהנים מהם ולא מועלים בהם, אין בהם מעילה, מפני שהקד אינו מקודש לכך, ולכן המים שבתוכו לא נתקדשו עדיין, ומכל מקום אסרו חכמים ליהנות מהם משום שנתמלו לצורך הקדש. אולם לאחר שניתנו המים בצלוחית שיקלי שרת המקודש לניסוך המים מועלים בהם מפני שכבר נתקדשו בכלי. הלכה נוספת בעניין מעילה בחג הסוכות לגבי ענפי הערבה שזוקפים בצדי המזבח. הערבה לא נהנים ממנה ולא מועלים בה, אין בה מעילה מפני שאינה קדושה, ומכל מקום אסור חכמים ליהנות ממנה כל זמן שעומדת למצוותה. רב לזר ברבי צדוק אומר, אפילו קודם שזה קפה בצד המזבח, נותנים היו ממנה סקינים, חכמים היו נוטלים חלק מענפי הערבות שייחדו למצווה הזו ונותנים אותה בלולביהם באגודה, כדי לקיים בהם גם מצוות נטילת לולב. שימוש כזה של קיום מצווה מותר בערבה מפני שמצוות לאו להנות ניתנו. מסכת מעילה, פרק ג', משנה ח', המשנה חותמת את הפרק. ממשיכה המשנה לדון באילן של הקדש, ומבארת מה הדין בכן ציפור שבראש האילן הזה. כן שבראש האילן של הקדש שציפור בנתה אותו שם מעיצים וקסמים, שהביאה ממקום אחר של חולין, לא נהנים ממנו ולא מועלין בו. אין תורת מעילה בכן, שהרי אינו של הקדש ומכל מקום עשו מדי רבנן להנות ממנו, כדי שלא יבואו להנות גם מענפי האילן עצמו. אגב, כך דנה המשנה באילן אחר שאסור בענה ויש בראשו כן. כן שבה השאירה בראש אילן של עבודה זרה, אם בא להשתמש בכן יטיס בקנה, יפיל אותו מן העץ לארץ בעזרת מקל ארוך, אבל לא יעלה לה השאירה כדי ליטול את הכן, שהרי נהנה בעלייתו מהשאירה עצמה, אסורה בענה. המקדיש את החורש, את היער, מועלין בחולו, בין בעיצים, בין בענפים, בין בנסורת. הנושרת מן העיצים בשעה שמחליקים אותם, ובין מעלים הנושרים מן העיצים, כולם שייכים להקדש ומועלים בהם. לעומת זאת, הגזברים של הקדש שלקחו, שקנו את העיצים מיער של חולין כדי לעשות מהם קורות להקדש, מועלים בעיצים. מי שנהנה מן העיצים עצמם, אמנם חייב משום מעילה, ואולם אין מועלים לו בשיפוי בנסורת של העיצים הללו, ולא בנביאה, בעלים הנושרים מהם, לפי שלא הייתה דת הגזברים עליהם להקדישם. זוהי המשנה היומית שלנו, ועד כאן שיעור דפינו היומי בסייעת הדשמיה בדפינו היומי, דף קוף זין במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, א' דראש חודש תמוז, תשפ"א, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לששון ולשמחה, למד בסיוון תשפ"א, ונלמד את דף קוף ח' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך וחודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראיתה חי וראי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.